לפני שבת זכור, שנת תשע"ג, ואז נאמר כמה דברים ככה שחשבתי עליהם השנה. אז אנחנו רגילים כל שנה לומר כמה דברים, ובסופו של דבר הדברים הם מחוברים, קשורים, אבל בכל אופן כמה הערות שנחדד אותם השנה. אז אנחנו מתחילים עם שבת זכור. והתקנה הזאת של אנשי כנסת גדולה לקרוא הפטרות מיוחדות מלמדת על כך שוודאי פורים קשור לאיזשהו אירוע שקשור למחיית עמלק, למאבק שיש בין ישראל לבין עמלק. וחז"ל, ממש יש כמה וכמה גדרים, דרשות של חז"ל, ומעבר לדרשות של חז"ל, גם כמה וכמה הלכות שאנחנו לומדים, לא רק על קריאת פרשת זכור, שהיא קשורה למלחמת עמלק, אלא גם מגילת אסתר, והחיוב לקרוא במגילת אסתר נלמד, לפי אחד מן הדרשות, כתוב זאת זיכרון בספר, שים באוזני יהושע, שזה מגילת אסתר. אז אנחנו רואים שגם פורים קשור לעניין הזה של מחיית עמלק. אנחנו דיברנו על איפה הם היו באותו הנס, אז הבאנו את המרחשת שאומר שכשקוראים את המגילה, חוץ מהמצווה של דרבנן, של לקרוא, או מצווה מדברי קבלה, לקרוא את המגילה, יש בקריאת המגילה גם מצוות מחיית עמלק. על פני הדברים, מחיית עמלק נראה בתורה שזו מצווה שהיא נוגעת למשהו עתידי, כי כתוב בלשון הפסוק, והיה בהניח לך השם אלוקיך בכל אויביך מסביב, בארץ אשר השם אלוקיך נותן לך, תמחה את זכר עמלק. כלומר, מדובר על כך שעם ישראל ייכנס לארץ, וכל אחד ישב תחת ביתו ותחת תאנתו, כבר יהיה מצב של מנוחה מכל האויבים מסביב, אז תיזום מלחמה כנגד עמלק. אז זה נראה שמלחמת עמלק היא נוגעת לאיזשהו מצב כבר שעם ישראל במצב מתוקן. עם ישראל נמצא במצב שכבר הוא גמר את הבעיות הבוערות, ואז הוא בא לפתור את בעיית העולם. כן, ליזום מלחמה נגד עמלק. עמלק כנראה מבטא איזשהו רוע שיש בעולם, וזה דבר שקשה לנו לחשוב עליו, שאתה יוזם מלחמה. כן, היום מי היה מעיז ליזום מלחמה? ויש איזה משהו כנראה מהותי במחיית עמלק, שזה ליזום מלחמה, ליזום איזשהו דבר יזום, וזה דורש המון גבורה, המון מדרגה, שאתה מעיז ללכת וליזום מלחמה. גם חז"ל, כשהם דורשים על מלחמת עמלק, הם אומרים, מלחמה להשם מדור דור. זה נראה שהמלחמה, אין הכיסא שלם עד שיקרת זרעו של עמלק, זה נראה שמלחמת עמלק היא איזשהו דבר שנוגע לעתיד. זה איזשהו דבר שהוא עומד בבסיס התיקון בעולם, והוא נוגע לעתיד. יש דיוק ברמב״ם, שהרמב״ם הלכות מלכים, כשהוא מדבר על מצוות מחיית עמלק מול מצוות שבעה עממין, אז במצוות שבעה עממין הרמב״ם מזכיר את הדבר הזה שיש מצווה להילחם בשבעה עממין, ואחרי כן כותב הרמב"ם, וכל שבא לידו אחד מהם ולא הרגו עובר בלא תעשה, שנאמר לא תחיה כל נשמה. לעומת זאת, לגבי מלחמת עמלק, הוא לא כותב את הדבר הזה, כל שבא לידו אחד ולא הרגו הוא עובר. אז דייקו האחרונים, שנראה ברמב"ם, שהרמב"ם סובר שלגבי מלחמת שבעה עממים, זה מלחמה שגם היחיד יכול לעשות אותה, אם הוא לא מסתכן או כן או זה. לגבי מלחמת עמלק, זה מלחמה שהמהות שלה קשורה לזה שהכלל עושה אותה, שהמלך עושה אותה. אז לכאורה, היינו אומרים שמחיית עמלק, אנחנו נפגשים עם עמלק במקום שכבר עם ישראל הוא מאורגן, כבר עם ישראל יש לו מלך, כבר עם ישראל הוא נמצא במדרגה של כלל. תמיד אנחנו מדברים על מדרגה של כלל כמדרגה כבר מאוד מאוד גבוהה, ושמה אנחנו הולכים ועושים את מלחמת עמלק. ככה הייתי אומר באופן פשוט. ולקשר את את הסיטואציה הזאת של מה שהיה בפרס, שנמצאים בגלות, למלחמת עמלק, זה חידוש, כאילו לבוא ולהגיד את הדבר הזה ש... שהיה איזשהו, משהו ככה ש... שיכול, שאנחנו יכולים להזכיר שם את העניין הזה של עמלק, אז אפשר באמת להגיד. כלומר, זה באמת אחד מן הדברים שהכי, שאנחנו בהרבה מהשיחות על פורים מתבוננים בדבר הזה. מה הכוח שיש סביב ימי הפורים? האם מדובר על כוח שהוא נוגע יותר לחיי הגלות, ובגלות לכאורה אין כלל, ובגלות עיקר מה שצריך זה שהיהודי הפרטי יוכל להישרד כיהודי, ולא יאיימו עליו, יאיימו עליו לא מבחינה פיזית, ולא יאיימו עליו מבחינה רוחנית. כלומר, פורים עיקרו הוא חג של גלות. ומה המשמעות שזה חג של גלות? שזה חג שלא מתעסק בגדולות ונצורות. הוא מתעסק בפחים קטנים, הוא מתעסק, נכון? זה הדבר הבסיסי, שחס וחלילה לא יקורקע ביצתם של ישראל, ושעם ישראל יוכל להחזיק מעמד, והנס הזה שתפסה אחת ב-70 זאבים, זה נס הניסים, זה גבורת הגבורות, אבל אחרי הכל מדובר על אור של גלות, אור של הישרדות, וכמו שאנחנו מזכירים את זה, שאין דבר כזה של חג או יום טוב, שהוא מגיע אלינו בצורה כל כך גלותית כמו פורים. עד כדי כך שלא באותו יום כל עם ישראל חוגג. זה חג שקהילה, הקהילות האלה חוגגות ככה, הקהילות האלה. ובני הכפרים מקדימים, זה ממש לא נראה איזה משהו שהוא כוח חזק של האומה שעומד ונלחם עם עמלק. הביטוי באמת של הקשר הזה עם עמלק, לכאורה, הוא באמת כן אומר את הדבר הזה שיש פה איזה משהו שדורש אולי איזה כוח הרבה יותר כללי מאשר רק ההישרדות. כן, לגוע בעמלק, כמו שאנחנו אומרים, היכולת להתקדם בנושא הזה של עמלק, זה, והיה בהניח לך את השם מכל אוויך מסביב, זה כבר כשאתה בשל לדבר הגדול הזה שנקרא מלחמת עמלק, אז אתה עושה את הדבר הזה, זה לא דבר שהוא מה בכך. והנה כאן אנחנו רואים שפורים כן שייך למשהו כזה גדול, כן, משהו כזה שהוא... אז מה שאני רוצה, הטענה שאני ארצה לטעון, זה באמת... מה?
מה אתם צריכים להרחיש?
מה זאת אומרת?
לא,
הקשר, אמרתי סתם את המרחשת גם כעוד הסבר הזה, אבל באופן בסיסי, הקשר למלחמה עם עמלק, זה כבר חז"ל דרשו את זה, זה בגמרא, כתוב זאת זיכרון בספר, וזה יש בדברי חז"ל את הקשר למלחמת עמלק. מה? כן, המן האגגי, שקוראים לו האגגי. בסדר, אז דנו אם הוא ממש היה האגגי, או רק הוא התנהג כאגגי, אבל בוודאי מדובר פה על משהו שקשור למן האגגי. אי אפשר, קשה להבין את ההתנהגות של מרדכי, שהוא יוזם מלחמה, אם לא בדפוסים של יזימת... המקום היחיד שיוזמים מלחמה זה נגד עמלק. אין דבר כזה ליזום מלחמה ביהדות. כן, הדבר, המקום היחיד שיוזמים מלחמה זה נגד עמלק. וכאן מרדכי יוזם מלחמה. ליזום מלחמה זה קשור למלחמה בעמלק. כן, מרדכי פה יוזם את המלחמה הזאת עם אמן. בוודאי היה יכול לברוח מהסיטואציה הזאת. אז הדבר שאני אומר, שאנחנו הולכים לטעון, זה בעצם צריכים לזכור. שנכון שהמלחמה בעמלק היא מתי שעם ישראל הוא על הגובה, אבל המלחמה בעמלק היא מתחילה גם כשעם ישראל עוד לא קיבל תורה. כלומר, המאבק עם עמלק הוא מתחיל מהמצב שעם ישראל בכלל לא במדרגה, במקום הכי הכי ראשוני, והוא נמשך עד המדרגה הכי הכי אחרונה. כלומר, הטענה שלנו תהיה שכנראה יש מקום להתבונן על פורים בכמה מבטים, ויהיה נכון להגיד על זה שהאור של פורים, או הכוח של פורים, מה שמתגלה בפורים, הוא כולל גם איזשהו דבר מאוד מאוד בסיסי ראשוני, שהוא מתאים אפילו עוד למצב של טרום קבלת תורה או משהו כזה, וזה מתאים גם למשהו מאוד מאוד עתידי. כלומר, פורים, אני אומר את הדברים האלה, ובכל השנים אני קצת נוגע בדבר הזה, מטריד אותי, או אנחנו נמצאים פה בארץ ישראל, ואנחנו ממשיכים להתרומם מפורים, אז אני אומר, חייבים להפוך את פורים לחג של גאולה. אי אפשר להשאיר אותו כחג של גלות. וזו המשימה שלנו תמיד, להבין טוב ולא בזיוף, כלומר לא במריחות, אלא באמת להתבונן על פורים ולראות איך פורים בזמן הגאולה הוא מקבל את את הלבוש האמיתי שלו. כן, לבוש האמיתי שלו. אז זה מה שאנחנו רוצים גם היום קצת להתבונן על הדברים. אז אני קורא בעצם לזה שבעצם המלחמה עם עמלק היא מלווה אותנו. יש את המלחמה עם עמלק בשלב הראשון, יש את המלחמה עם עמלק בשלב האחרון. ובכל שלב יש אולי סוג מלחמה אחרת. ופורים זה כמה סוגים של מלחמות עם עמלק, זה לא רק מלחמה אחת עם עמלק. אנחנו בעיקר היום נדבר על שתי סוגים של מלחמות עם עמלק. אז כדי שלהתחיל להבין את הרעיון שאנחנו רוצים היום להתבונן בו, אז ניכנס קצת יותר לפורים, כן? כי על פורים אנחנו רוצים באמת להבין באמת מה האור שיש בפורים, כן? מה המדרגה שיש בפורים. שוב, הקושי הגדול שמחד, פורים זה יום חול. וזה שזה יום חול, זה לכאורה לא המדרגה העליונה של, אפילו לא של, לא של יום טוב, לא של, בוודאי, אפילו לא של כל המועד, ולא של שבת. כן, אז מצד אחד אנחנו רואים שפורים זה יום מאוד מאוד שהוא כמו יום רגיל, ובעצם היינו מגדירים מה יש בפורים? יש מצוות. כן, חנוכה יש מצוות. כן, הזמנים של רבנן הם, רבנן יכולים לתקן מצוות, רבנן אולי לא יכולים לתקן קדושה. אז זה דבר שצריך להתבונן בו, כן? אפשר מבחינה הלכתית להתבונן על הדבר הזה. עד כמה באמת כשאנחנו מגיעים לפורים מדובר על יום שהוא לא יום רגיל, הוא לא יום חול, הוא יום שהופעת הקדושה שבו היא אחרת. כלומר, כמו שיש קדושה במקום, אנחנו אומרים, יש ירושלים, יש עשר קדושות זה. האם גם פורים אנחנו באים ואומרים, זה זמן קדוש, או זה לא נכון להתבונן על זה בכלל ככה. זה זמן שיש בו מצוות, אבל זה לא... ואם גם אם אנחנו אומרים שיש שם הקדושה, מה אופי הקדושה, כן? מה יש בקדושה הזאת? אז אז נתחיל, אנחנו מתחילים מההקדמה של המהר"ל, ומזה נעבור להסבר, כלומר אנחנו מתחילים, זה כחצי שעה עכשיו אני אנסה להסביר משהו סביב ההקדמה של המהר"ל, ואחר כך נראה מה אנחנו עוד נספיק. אז המהר"ל מביא לגבי מה יש בפורים, הוא מביא את דברי חז"ל, ליהודים הייתה אורה בשמחה ששון ועיקר, שיש בפורים כן איזושהי מדרגה, איזשהו אור מיוחד שאין בשאר הימים. והמהר"ל מתחיל לפצח, כן, מה זה האור של אורה, מה זה שמחה, מה זה ששון, מה זה עיקר, וכל דבר ודבר זה פצצה שמה, כל מילה זה להתבונן על פורים, איזה הערה יש בפורים הזה, כן? איזה אור יש בפורים. אז אנחנו בעיקר נתמקד בעניין הזה של האורה. אז המהר"ל שואל, מה זה ליהודים הייתה אורה? כן, מה קרה בפורים, מה יש בפורים שאנחנו אומרים שיש, וחז"ל אומרים, מה זה אורה? תמיד שמוזכר העניין הזה של אור, זה עניין של תורה. מה, איזה תורה, איזה התקדמות יש לעם ישראל בהופעת התורה, או במציאות התורה, בחיים הישראליים, שלא היה לפני שהגענו לפורים. מה יש התקדמות בפורים בעניין הזה של התורה? אומר המהר"ל, אי אפשר לבוא ולהגיד סתם שכשכתוב ליהודים את האורה, הכוונה, אותה תורה שקיבלנו במעמד הר סיני, היא עמדה לנו, היא שעמדה לנו ולאבותינו שבזכות התורה ניצולנו מאלה שבאו, קמו עלינו. לא, אומר המהר"ל, זה לא היה צריך להגיד. אם כתוב ליהודים את האורה, זה אומר שהיה איזה חיסרון באור של התורה, והחיסרון הזה באור של התורה הוא הושלם בפורים. מה הדבר שהושלם בפורים שאותו אנחנו באמת יכולים לבוא ולהגיד, זה האור המיוחד של פורים. אז הדברים מאוד מאוד ידועים, כן, שהמהר"ל מביא את המדרש, המדרש, מאיפה המדרש הזה? איפה?
שבת, מהדר
קיבלוע? לא, הדר קיבלוע. על ההשוואה בין שבת ליום כיפורים לפורים, כל המועדים עתידים להיבטל. תיקולי זוהר זה עוד נקודה. ילקוט שמעוני. ילקוט שמעוני, שהמהר"ל מביא, שהילקוט שמעוני מדבר על כך שיש משהו מיוחד באור של פורים, שהוא אור שהוא הולך איתנו לנצח. תשועתם הייתה לנצח, כשאתם שרים תשועתם הייתה לנצח, אז לנצח יותר אפילו מפסח, שבועות וסוכות, אומר המהר"ל. כן, על פי המדרש חז"ל הזה. שהאור של פורים ילווה את עם ישראל לנצח. לנצח זאת אומרת שגם כשהאור של יציאת מצרים, גם האור שהתגלה כתוצאה מיציאת מצרים, הוא יאבד מהתוקף שלו, האור של פורים ימשיך ללוות אותנו. ועל זה מבוארת גם דעה שלא רק יום הכיפורים, אלא גם, לא רק פורים, אלא גם יום הכיפורים. אז סביב העניין הזה של, שיש פה בעצם שלושה מועדים שהם קשורים לעניין הזה של התורה. עצרת, פורים ויום הכיפורים. אז מביאים את הגמרא במסכת פסחים, על פסחים סמכת עמוד בית, על ברי דרבינה, שהוא היה מתענה בכל ימות השנה, חוץ משלושה ימים שהוא לא היה מתענה בהם. היום האחד שהוא לא היה מתענה בו זה עצרת, כי כתוב בגמרא, כולי עלמא לא פליגי שבעצרת, באינן לכם. למה? כי זה יום שניתנה בו תורה. והוא לא היה מתענה בפורים, כי יש מצווה ימי משתה ושמחה, והוא לא מתענה ביום הכיפורים, בגלל ש... סליחה, בערב יום הכיפורים, בגלל שערב יום הכיפורים יש מצווה לאכול. אז אומר הגר"א, מה הקשר בין שלושת המועדים האלה? כל המועדים האלה קשורים לתורה. בכל המועדים האלה היה משהו שקשור להופעת התורה בעולם. עצרת זה יום מעמד הר סיני, ויום הכיפורים זה יום שנתנו בו לוחות שניים, ופורים זה מה שהוא הביא את המאמר, שמה שחז"ל אומרים בגמרא במסכת שבת, שקיימו וקיבלו עליהם היהודים ועל זרעם, שבעצם את אותו מעמד הר סיני, שהיה בצורה של מעמד הר סיני, אחרי כן כשהגיעו אנשי כנסת גדולה, עוד פעם, אותו נעשה ונשמע שנאמר במעמד הר סיני, הוא נאמר שוב בקיימו וקיבלו, גם הביטוי, קיימו וקיבלו, נעשה, קיימו וקיבלו, זה נשמע. כלומר, היה פה עוד פעם חזרה על אותו מעמד מופלא שהיה במעמד הר סיני. אז יש פה שלושה ימים שהם קשורים להופעה של תורה, אבל צריכים להבין למה צריכים שלושה ימים. מה חסר, או מה כל יום משלושת הימים האלה תורם לנו בהופעתה של תורה. אז אומר הגר"א, ביאור הגר"א על תיקוני הזוהר, שיום הכיפורים זה יום שהתורה התחילה להינתן, ויום הכיפור, ופורים זה יום שנגמרה להינתן. וכדי להסביר את הגר"א הזה, אנחנו רוצים להביא דברים מרב לייבל איגר, מספר תורת אמת. כלומר, הדברים שאני הולך להסביר עכשיו זה על פי פסקה בספר תורת אמת של רב לייבל איגר, שהסביר את הדברים, איך שאני, עם קצת הרחבה שלי, בצורה הזאת. מעמד הר סיני הוא כולל שני דברים. הוא כולל, כן, במעמד הר סיני ניתנת תורה. עכשיו, כשהתורה צריכה לנתן בעולם, שני דברים צריכים להתברר בנתינת התורה. קודם כל, שקודש בריך הוא והורה התאחד, זה דבר ראשון שצריך להתברר במעמד הר סיני. והדבר שני שצריך להתברר במעמד הר סיני, שישראל והורה התאחד. כלומר, מעמד הר סיני הוא צריך לכלול את המפגש הזה בין הקדוש ברוך הוא לבין עם ישראל, שבעצם נתינת התורה יש בה תמיד שני צדדים. יש את הצד של הקדוש ברוך הוא, שהוא מתגלה בתורה, אנה נפשי כתבית יעביד, כלומר התורה היא צורת הגילוי של הקדוש ברוך הוא אלינו בעולם הזה, ויש גם את הצד השני שישראל מגלים בסופו של דבר שכל שהנשמה הישראלית שלנו יכולה להתגלות רק על ידי תורה. כלומר, יש פה במעמד הר סיני צריך להתגלות הדבר הנפלא הזה, שהתורה היא בסופו של דבר הגילוי היחיד שיש לקודש בריך הוא בעולם, וזה גם הגילוי היחיד שישראל ככה יוכלו להופיע בעולם. עכשיו, החלק שבנתינת התורה, כן, יש את השאלה הגדולה ששאלו כל הראשונים, מה היחס בין כפיית הר כגיגית לנעשה ונשמע? כן, למה לכאורה יש סתירה? זה התורה התקבלה ברצון, בכפייה זה אומר המהר"ל שאין שום סתירה פה. מהותית לתורה, כן, יש דבר מהותי בתורה, שהתורה, כדי שתתקבל בעולם, צריכה להופיע את שני הדברים. גם את הקפה עליהם הגיגית, וגם את הנעשה ונשמע של עם ישראל. כלומר, במעמד הר סיני, הוא בנוי על שני חלקים באמת. גם על כפיית הר כגיגית, וגם על נעשה ונשמע. כפיית הר כגיגית, זה נתינת התורה מצד הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא שהוא מחיה את העולם, הוא, כן, הוא אומר, כל החיות של העולם יכולה להיות רק אם התורה תהיה בעולם. לא יהיה תורה בעולם, אם לא בריתי יום ולילה, אין עולם. זה העניין הזה שמה שהמהר"ל מסביר, שהכפה לבר כגיד, זה לבטא את האונס, לבטא את הדבר הזה שזה לא תלוי בכלל בקבלת, בקבלת ישראל, בקבלת הנבראים. העולם ללא תורה הוא חוזר לעין. כל הקיום של העולם זה רק תלוי, הוא תלוי בדבר הזה שהמקור האלוקי נמצא בעולם, ואיך המקור האלוקי החליט להתגלות בעולם? דרך הלבוש הזה שקוראים לו תורה. אז זה הקפה עליהם הקרקית. זה חלק אחד שיש במעמד הר סיני. לא פחות חשוב מזה, גם החלק השני של מעמד הר סיני. שישראל צריכים להגיע, להתרומם למדרגה עליונה כזאת, שהם מבינים שהמהות העצמית של ישראל זה התורה. כן? נעשה! התורה היא כל כך מתאימה לנשמה הפנימית שלנו, שאנחנו אומרים נעשה, ואחרי כן גם נלמד את עצמנו נשמע. זה הנעשה ונשמע של עם ישראל, ומעמד הר סיני כלל את שני הצדדים האלה. וזה הדבר המופלא שהיה במעמד הר סיני, ולא היינו יכולים לתאר את מעמד הר סיני ללא כפיית הרגעית, ובוודאי לא היינו יכולים לתאר את מעמד הר סיני גם ללא נעשה ונשמע. אבל עם כל הנפלאות של מעמד הר סיני, פה אנחנו מתחילים להסביר. עם כל הנפלאות של מעמד הר סיני, זה שבמעמד אחד נאמר גם כפיית הרגעית וגם נעשה ונשמע, זה גרם שלא הכפיית הרגעית נעשתה בצורה שלמה, ולא הנעשה ונשמע היה בצורה שלמה. כלומר, זה ככה הרבה פעמים קורה, שכשאתה רוצה כן, יש תורה. עכשיו אתה בא ואתה אומר, יש רעיון עמוק מאוד. קודשבריחו ואורייתא חד. ואתה רוצה להגיד שקודשבריחו, ישראל ואורייתא חד. אז מה אורייתא? קודשבריחו או ישראל? זה מסבך. זה דבר לא פשוט. זה דבר שברגע אתה אומר, אם אתה אומר, קודשבריחו ואורייתא חד, וזהו! אתה לא אומר על ישראל שום דבר, זה חזק. קודשבריחו ואורייתא חד. אם אתה אומר ישראל ואורייתא חד, זה חזק. אבל אם אתה אומר גם קודשבריחו ואורייתא חד, וגם ישראל ואורייתא חד, זה כבר צריך עומק יותר גדול כדי להבין שבאמת זה חד, ושאין סתירה בין הדברים. והמצב הזה שהתורה במעמד הר סיני אנחנו גם היה כפיית הרגעית, וגם נעשה ונשמע, זה קצת הרס את הכפיית הרגעית, וקצת הרס את הנעשה ונשמע. זאת אומרת, זה שהקדוש ברוך הוא כופה, מה החוכמה לקפות על מי שאומר נעשה ונשמע? אז הקדוש ברוך הוא לא צריך לקפות עד הסוף. אני כאילו מצייר את זה ככה, כן? אתה כופה על מישהו שאומר לך אני רוצה, רוצה, אז מה אתה צריך לקפות אותו? אז אתה עושה הצגה של כפייה, אתה לא באמת כופה עליו, כי באמת הוא אומר נעשה ונשמע. זה שאתה אומר נעשה ונשמע כשמישהו כופה עליך, אז אתה לא באמת רוצה, הרי הוא כופה עליך. כלומר, זה הורס! זה שני דברים שהם הפוכים אחד לשני, זה אחד, הוא דופק את השני. כן? זה לא דבר שבאמת יכול להיות בצורה שלמה. כלומר, הנתינת התורה הייתה חייבת בהתחלה להינתן בצורה הזאת, שיהיה בה גם נתינת התורה מצד הקדוש ברוך הוא, וגם ההתרוממות של ישראל מצד ישראל, כי זה המשמעות של הופעת תורה בעולם. הופעת תורה בעולם זה אומר שני דברים. זה אומר שאפשר להופיע את הקדוש ברוך הוא דרך תורה רק, ודבר שני זה אומר שאפשר להופיע את ישראל רק דרך תורה. זה שני דברים, הופעת תורה לעולם. אבל בשני הדברים האלה היה חוסר שלמות. והחוסר שלמות הזה צריך אחרי כן לעשות תיקון, צריך להשלמה למעמד הר סיני. יום כיפורים הוא בא לעשות את התיקון לעניין הזה של הכפיית הרגעית, לעניין הזה של נתינת התורה מצד הקדוש ברוך הוא. ופורים בא לעשות את ההשלמה לנתינת התורה מצד ישראל. יש פה לא עוד? אין פה לורד. יש שמה? טוב, לא משנה, לא... אם היה לורד זמין, הייתי כותב את זה. כן? אז, אז תזכרו, שבועות, מעמד הר סיני, קודש הבריחו בישראל, תורה, קודש הבריחו בישראל, עזוב, עזוב, עזוב. איפה? יפה. מעמד הר סיני, זה תורה, וזה קודש הבריחו, וזה ישראל, כן, זה אחד, וזה יום הכיפורים, וזה פורים. מה המשמעות של הדברים? קצת להסביר את זה יותר. להסביר את זה קצת יותר. אז כלומר, למה להגיד את זה בצורה הזאת? יום הכיפורים זה באמת יום ש... כשאנחנו אומרים שיש הופעה של קודש הבריחו, זה אומר ששורש החיים נמצאים אצל הקודש הבריחו, וכל הדברים האחרים, אין להם, הם תפלים, הם נבלעים בשורש. תזכרו בשיעורים שאנחנו מדברים רבות באורות ישראל. אני נותן את השיעור הזה, כי זה שיעור שאני מרגיש שאני יכול לתת אותו, אחרי שלמדנו בצורה ארוכה כמה וכמה פסקאות באורות ישראל על הדבר הזה. מה זה האור של קודש הבריחו? זה שהכל יכול להיבלע בשורש. זה כל העבודה העצומה של יום הכיפורים. יום הכיפורים זה יום שהכל שובט. כל המציאות שובטת. כל המציאות של העולם הזה שובטת, והכל מתכנס למקור העליון הזה, למקום שהוא לא בעולם הזה. כל העופות, כל הלבושים הזה, חודרים, נכנסים ללפני ולפנים, ונמצאים במקור החיים, בשורש החיים. כן, זה המדרגת, זה הקדושה העליונה שיש ביום הכיפורים. והקדושה של פורים היא קשורה לשכינתי, מה שדיברנו הרבה על שכינתי. מה זה שכינתי? זה אומר את הדבר הזה שאנחנו מבינים שהאור האלוקי הוא לא נשאר רק כמקור לכל החיות שיש בכל העולמות, אלא האור האלוקי הוא ממלא, הוא לא רק אור מקיף, הוא לא רק נמצא במקום עליון, אלא כל ההתמלאות של העולם, כל הנוכחות שיש בעולם, כל החיות שיש בעולם בפועל, כל השכינה, כן, כל הדבר שיש בעולם, הוא יכול להיות אלוקי, הוא שכינתי. אבל מה הוא, איך הוא יכול להיות? זה ישראל. מציאותם של ישראל בעולם זה הנוכחות האלוקית שיש בעולם בפועל, שכל העולם מלא חיות אלוקית מכוח מה שיש ישראל בעולם. אז זה שתי האורות שיש כאן. יש כאן אור של קודש הבריחו ואור של שכינתי. עכשיו אני אסביר את זה קצת, אולי כדי להסביר את זה קצת יותר טוב, אז אני אסביר את שני השורשים שאיתם תמיד אנחנו מתמודדים. יש שני, כתוצאה ממעמד הר סיני, שהיה צריך ליצור את האורייתא וקודש הבריחו בישראל, שני חטאים שורשיים יש שמעמד הר סיני לא היה, לא עשה את הפעולה השלמה שלו. יש חטא העגל, שהוא זה שהיה צריך את הכפרה של יום הכיפורים, ופה אני רוצה לייחס את זה לחטא המרגלים. עוד מעט תבינו למה זה קשור לחטא המרגלים. מה התוכן של חטא העגל? התוכן של חטא העגל זה בסדר. עם ישראל רואה את הדבר הזה, שבאמת הדבר שהכי צריך להתגעגע אליו ולהתחיות ממנו, זה הפגישה עם קודש הבריחו. אבל הפגישה הזאת עם קודש הבריחו, כן, קשה מאוד להתרומם להפשטה העליונה הזאת, למדרגה העליונה הזאת שנקראת קודש הבריחו. זה דורש ממך המון פרישות, זה דורש ממך המון להוריד דמיונות, המון, כן, המון טהרה, המון נקיות מיצרים. פה נכנס חטא העגל. אדם אומר, אני חייב להיפגש עם הקדוש ברוך הוא. אני, יש לי צמאון לקל חי. אבל מרוב צמאון לקל חי, אתה לא, אין לך את הכוח, אבל לעשות את העבודה ולהכין את עצמך להיפגש עם קל חי. ואתה אומר, אני רוצה להיפגש בקל חי, אני פוגש את הקדוש ברוך הוא בעבד, פוגש את הקדוש ברוך הוא בתומה, פוגש את הקדוש ברוך הוא ביצרים, בחוויות, ויחסו את האלו, בכל מיני דברים שהם נמוכים. זה הבעיה של חטא העגל. התיקון הוא, אתה צריך להבין את הדבר הזה כדי להיפגש עם הקדוש ברוך הוא, אתה צריך מחודש אלו להתכונן, להבין את הדבר הזה, שזה דבר שדורש ממך המון, המון הכנות, המון נקיות, המון זה זה זה, אז אתה מגיע כשאתה מתענה, איך לא אכלתי, מה אין לא זה, אתה מגיע לפגישה עם הקדוש ברוך הוא. הפגישה עם הקדוש ברוך הוא זה דורש לחבר את הקדוש ברוך הוא עם התורה. אין לך דרך אחרת להיפגש עם הקדוש ברוך הוא אם לא דרך הופעתה של תורה. ולהופיע תורה זה דורש מדרגה, זה דורש, זה לא דבר ש... זה לא החוויות בטן שלך, זה לא הרגשות, הוא לא זה. תורה זה דורש מאמץ גדול להתרומם רוחנית למה שהתורה דורשת ממך. וזה הנפילה של חטא העגל, וזה התיקון הגדול שיש ביום הכיפורים. אבל אחרי שכבר עם ישראל התמלא בצמאון לקל חי, והוא התמלא באמת בדבר הזה שהוא רוצה להיפגש עם הקדוש ברוך הוא, והוא התמלא גם עם הדבר הזה שהוא מבין שכדי להיפגש עם הקדוש ברוך הוא זה לא צחוק, זה דורש ממך מאמץ, זה דורש ממך אלול, זה דורש ממך המון, המון, המון התעלות. אז מתחיל אבל בעיה אחרת. אחרי שהקדוש ברוך הוא כל כך מופשט, אחרי שהקדוש ברוך הוא כל כך עליון, אתה מתחיל לפקפק, לפקפק ביכולת שלך באמת להשיג את הקדוש ברוך הוא. ואתה לאט לאט אומר לעצמך, אני אולי לא בנוי לעלות בהר. אני אולי לא בנוי לדבר הזה שהקדוש ברוך הוא באמת, שאני אצליח להתקדש. אתה מתחיל בעצם לאבד קצת את האמון בזה שאתה מסוגל להיות האדם הזה שהקדוש ברוך הוא ישרה בו. כלומר, אתה מאוד מאוד מעלה את האסף, מאוד מאוד מטהר את המחשבות כלבי קודשו בריחו, אבל זה כל כך הולך ונתאר עד כדי כך שאתה אתה מאבד את הביטחון בזה שאתה שייך לה, שאתה ישר אל, שאתה באמת יש, שאתה ראוי להשראת שכינה. אתה מאוד מאוד כבר מבין את המושג הזה של קודשא בריחו, אבל אתה לא נבנה בך האמון בזה שאתה יכול להשרות את השכינה, שזה יכול לצאת אל הפועל בישראל. זה חטא המרגלים. חטא המרגלים זה חוסר האמון בזה שקודשא בריחו יכול להופיע בצורה של שכינתי. זה חוסר האמון שקודשא בריחו יכול להופיע בישראל. זה הבעיה של חטא המרגלים. והבעיה הזאת היא הולכת ומתחזקת במיוחד מהרגע שיש חורבן בית ראשון. כל ימי בית ראשון מתמודדים עוד עם חטא העגל. אין בעיה בימי בית ראשון שאנשים הם אומרים, דה, אנחנו לא מעניין אותנו הקדוש ברוך הוא, ואין לנו צמאון לקל חי או משהו כזה. כל ימי בית ראשון הצמאון למפגש עם הקדוש ברוך הוא, וזה מה שזה מחיה, היה חי, היה ערני, היה את הדבר הזה. באיזה רגע מתחילה הבעיה, או באיזה רגע כבר נגמר, כבר יושב טוב בעם ישראל הדבר הזה, שהמשמעות של קודשא בריחו זה לא עגל, זה לא עבודה זרה, זה בגמר ימי בית ראשון. נכון, חלק מהדבר הזה זה אנשי כנסת גדולה, התפללו על הדבר הזה, זה, אבל זה לא רק התפילה של אנשי כנסת גדולה. גם תפילה צריך לקיילים, כן? אנשי כנסת גדולה הצליחו להתפלל בגלל שזה היה שנים של עבודה, של התבוננות בדבר הזה, מה זה קודש הבריחו? ואז כל ימי בית ראשון באים לבנות את היום כיפר. כן, יום כיפור, את היום כיפור. מגיעים לימי בית, מגיעים לגלות, ואז מתחילה הבעיה הגדולה הזאת, שיש את ההתרחקות מהקודש. החורבן הוא נבע מחטא העגל, והוא את חטא העגל הוא באמת החורבן מתקן, אבל הוא מעורר בעיה מאוד רצינית. הוא עוד פעם מעורר את הבעיה הזאת של חטא המרגלים. אתה עוד פעם לא נמצא בארץ ישראל. אתה עוד פעם נמצא רחוק. אתה עוד פעם לא נמצא בתחושה הזאת שיש סיכוי שבאמת קודש הבריחו יהיה בו השכרת שכינה בארץ. זה מה שהאמן אומר. ישנים מן המצוות. יש פה איזושהי בעיה מאוד מאוד גדולה שאולי באמת עם ישראל לא יכול להיות בו השכרת שכינה. זה האדר קיבלו בימי אחשוורוש. האדר קיבלו בימי אחשוורוש, זה הבירור הגדול. ואולי הבירור הזה לא היה יכול לעשות אם לא בגלות. דווקא במקום שהוא הכי נראה שישראל, באמת כבר, גם ישראל לא יכולים שיהיה בהם שכינה, דווקא שם התברר שברגע שעם ישראל לא הולכים לפי התורה, ברגע שעם ישראל הם מתחילים להרגיש שהחיות שלהם היא תלויה באחשוורוש, היא לא תלויה בחיבור לתורה. ברגע שעם ישראל לא עושים את המצוות בצורה של ערנות, מיד מתעורר הדבר הזה שעם ישראל פתאום מרגיש שאין לו חיים. מה שכתוב בדברי חז"ל, ש 48 נביאים עמדו לישראל ולא הוסיפו שום דבר, כן, מהתורה. עד שבאה גדולה עשרת הבת, כן, גדולה עשרת הבת. אז מה זה הגדולה עשרת הבת הזאת? מה יש בעשרת הבת הזאת שהיא עושה יותר ממה שעשו 48 נביאים? עכשיו, זה ש48 נביאים לא הוסיפו דבר על התורה, זה מצוין. לא התאים באותו דוד להוסיף משהו על התורה. המשמעות של להוסיף משהו על התורה, זה כבר להופיע את ישראל. זה כבר הדבר הזה שכבר ישראל מתחילים לגלות את הדבר הזה, שהם יכולים לעשות שכינה. שהם מאמינים בעצמם שהם יכולים להוסיף מצווה. מאמינים בעצמם שהם יכולים להמשיך ולהיות העם שבאמת הם הנציגים של הקדוש ברוך הוא בעולם. זה הדבר שבעצם צריך להיבנות בפורים. זה הדבר שצריך להיות מתוקן בפורים. אז זה מה שאנחנו מתחילים להסביר, באמת העניין הזה, ששם מאוד מאוד אנחנו מבינים למה, זה הפירוש אני חושב בדברי המהר"ל, שהמהר"ל אומר על בהסברה בסוף, על פורים ויום הכיפורים, שהם לא עומדים להתבטל, אומר המהר"ל, פורים הוא יום שהוא כולו גוף. סילוק לגמרי של הדעת, סילוק לגמרי של הנשמה. ויום הכיפורים זה יום שהוא כולו נשמה. ושני הימים הקיצוניים האלה הם המהות הבסיסית, הם התוכן הבסיסי של הופעת האור האלוקי בעולם. אז מה הפירוש של המהר"ל? מילא אנחנו מבינים שיום כיפור הוא יום של הופעת האור האלוקי בעולם, והוא צריך תמיד, תמיד האור האלוקי יופיע בצורה של יום כיפור, בצורה של נשמה. זה אנחנו מבינים מאוד את הדבר הזה. אבל מה הכוונה ש... תמיד צריך שיתברר הדבר הזה שהאור האלוקי מופיע בצורה של יום שהוא כולו גוף. אבל צריך שיופיע יום שהוא כולו גוף, זה אומר שהמדרגה של פורים היא מדרגה כזאת שישראל הם צריכים לצייר לעצמם ש כמו שאנחנו כמו שאמרנו על העניין הזה של קודש הבריחו, זה שבאמת רוצים לי במעמד הר סיני, ברור שנקבע בעם ישראל הרצון להיפגש לעלות בהר, זה ברור, אבל האם יש לך באמת ציור מה המשמעות של העלייה בהר הזאת? כמה זה דורש הזדקחות כדי לעלות בהר? זה הלימוד הארוך שהיה צריך ללמוד על קודש הבריחו. עכשיו גם עם ישראל. זה שעם ישראל הוא במעמד הר סיני נקבע בו הדבר הזה שנאמר לו, ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש, זה בסדר גמור. האמירה הראשונית הזאת, או זה שכל אחד בעם ישראל יודע את הדבר הזה, אנחנו עם נבחר ואנחנו גוי קדוש, ממלכת כהנים קדוש, גוי קדוש, זה בסדר. זה, אבל מה הכוונה שצריך בצורה שלמה לתפוס את הדבר הזה? באמת להבין את הדבר הזה, שזה לא רק בחלקים מהחיים הישראליים, אלא כל מציאות חיים ישראלית היא מציאות אלוקית. אז להגיע למצב הזה, לציור הזה, שתיקח, בכוונה אנחנו בפורים לוקחים את הדבר הזה ואומרים, קח את המציאות הכי הכי פשוטה כביכול, הכי הכי שהיא נראית לא קשורה לאלוקיות, הכי הכי זה, אבל אם היא סביב ישועה של ישראל או סביב איזושהי מצווה של ישראל, ואתה מרגיש כלפיה שיש שם אור אלוקי, זה מה שצריך, זה המדרגה שצריכה באמת להיות ללוות אותנו בפורים. כלומר, בפורים צריכים להגיע למצב כזה, וזה באמת הדבר שהעמדה הנפשית שצריך להרגיש, ואני חושב שברוך השם באמת רבים מאיתנו מרגישים את הדבר הזה. כמו שאנחנו מחכים ליום הכיפורים, כיום שאנחנו מרגישים, יש שם הרגשה נפלאה של קרבת השם, אותו דבר אנחנו מחכים לפורים, ומחכים לסעודת פורים, מחכים לדברים האלה, להרגיש באמת את ההרגשה של קרבת השם. איך יכול להיות שאתה מצייר לעצמך את פורים, את המשתה, את השמחה, ואתה מחבר את זה לציורים האלה של קרבת השם? כי זה הדבר שצריך להיבנות בפורים. הדבר שצריך להיבנות בפורים, שהשכינה יכולה לשרות בעולם, ויכולה לשרות בכל מציאות, שהיא רוצה שהיא תשרה בה. טוב, אז זה הדבר הבסיסי. ומכאן אני רוצה טיפה להיכנס כאן לעוד איזושהי העמקה. מה בסופו של דבר, איזה יום הוא יותר עליון? איזה יום יש בו כפרה יותר עליונה? מדרגה יותר עליונה? פורים או יום הכיפורים? וזה החידוש המופלא הזה, שקשה להבין את זה. כן, כשאנחנו אומרים אור של קודש הבריחו, אור של אורייתא, אור של ישראל, אז הבסיס הוא חד. הבסיס הוא חד. ובכל אופן אנחנו אומרים שמבחינת הכפרה, מבחינת התיקון שקורה בעולם, אז זה התיקוני הזוהר, שבאמת אומר את הדבר המופלא הזה, שכן, תיקוני הזוהר בדף נ"ז, שפורים כיפורים, זאת אומרת שיום הכיפורים הוא כמדרגת פורים, כן, כיפורים. ועתיד, ככה כתוב שם בתיקוני הזוהר, עתיד גם יום הכיפורים להפך להיות כמו פורים. כן, זה הפורים הוא בעצם בא להשלים את המדרגה שבכיפורים לא הושלמה. כן, יש דברים של הגרא, שהגרא אומר ששני המועדים של רבנן, שזה חנוכה ופורים, בעצם רבנן קבעו פה מועדים שבאים להשלים את המועדים דאורייתא. זאת אומרת, מועד שלם מהו? מה זה נקרא יום טוב שלם? יום טוב שלם זה יום טוב שיש בו הלל, הלל שלם ומשתה ושמחה. זה שני המרכיבים שבעצם מבטאים את השלמות של החג. הלל זה יותר קודש הבריחו, והשמחה זה לכם, כן? חציו להשם, חציו לכם. יום טוב הוא מורכב מלהשם ולכם. הלהשם בא לידי ביטוי באמירת ההלל, ולכם בא לידי ביטוי במצוות השמחה. עכשיו אומר הגר"א, בחגים מהתורה יש לנו שמונה ימים שלא אומרים בהם הלל. שישה ימים של פסח, ראש השנה ויום כיפור. אז כדי להשלים את החיסרון הזה שיש בחגים דאורייתא, אז קבעו שמונת ימי החג. ובכל החגים, בכל המועדים של התורה, יש יום אחד שאין בו שאין בו אכילה. כדי להשלים את מה שחסר ביום הכיפורים, משתה ושמחה, קבעו את פורים כיום של משתה ושמחה. כלומר, החגים דרבנן, הם באים להשלים את מה שחסר בימים דאורייתא. כן? בסדר? עכשיו, אז אנחנו רואים את הקשר המיוחד הזה שבין יום הכיפורים לבין פורים גם בנקודה הזאת, ויש פה איזושהי אמירה כזאת, שהאור של פורים הוא כביכול משלים את מה שביום כיפור אנחנו לא יכולים לעשות. אז צריכים באמת להבין. נראה כביכול מהדבר הזה, זה לא כביכול, אנחנו נסביר את זה, שבאמת יש משהו בהופעה של האור האלוקי שבפורים שהוא יותר מאשר יום כיפור. אז צריכים להבין את זה. מה יש בפורים יותר מאשר יום כיפור? אז כדי להסביר את הדבר הזה, נחזור למעמד הר סיני. במעמד הר סיני, מעמד הר סיני הוא מעמד שנכון שיש בו את המרכז, שזה נתינת התורה. וזה אמירת, כן, הגילוי של האלוקי, באנוכי ולא יהיה וכולי, בעשרת הדיברות. זה ודאי הלב של מעמד הר סיני. אבל אותו מעמד הר סיני, יש לו משהו שלפניו, יש בו משהו שלאחריו. כן, לפני מעמד הר סיני יש את ים סוף, יש את כוח האמונה, יש את הרצון ללכת לקבל את התורה, יש מדרגת ויחן ישראל כנגד ההר, יש דברים שמתרחשים לפני מעמד הר סיני, ויש גם דברים שמתרחשים אחרי מעמד הר סיני. אחרי מעמד הר סיני יש ויחזו את האלוקים ויאכלו וישתו, ויש אחרי כן משכן ועוד דברים. כלומר, נכון, יש את מעמד הר סיני, אבל יש את מה שלפני מעמד הר סיני, ויש גם את מה שאחרי מעמד הר סיני. עכשיו, מה שאנחנו מסבירים זה כך. יום הכיפורים באמת בא לעשות את התיקון שמה שאתה פוגע במעמד הר סיני. במעמד הר סיני קיבלת תורה ומצוות, ואתה צריך לקיים תרי"ג מצוות, ואתה חוטא, ואתה עושה עבירות, או אתה מבטל מצוות או משהו כזה. יום הכיפורים צריך לחפר על, כן, לחפר על כל מה שאתה לא עושה ממעמד הר סיני. ובוודאי, זה הכפרה הכי ממשית והכי זה, כלומר, כשאתה שואל את עצמך, מתי משתנה המצב שלך כביכול מבחינת אם אתה צדיק או רשע, אין ספק שביום הכיפורים אתה עובר, כלומר יותר יהודים ביום הכיפורים, סביב יום הכיפורים עוברים ממדרגה של, ממצב של בינוני, כלומר למצב של צדיק. אז לכאורה היו אומרים, אם ככה, זה המדרגה של יום הכיפורים היא מדרגה יותר גבוהה. אבל לא. זה כשאתה מתבונן על כל יהודי בפני עצמו. כשאתה מתבונן במדרגה המקומית, אז באמת האור של יום הכיפורים הוא אור כפרה כזה גדול, שהוא באמת יכול להפוך בינוני לצדיק, יכול למחוק עבירות, יכול מיני דברים מעין אלה. אבל פורים במה בא לטפל? פורים בא לטפל במה שקורה לפני ובמה שקורה אחרי. זה לזה אני קורא המלחמה הראשונה, עם המלאק. כן? וזו המלחמה האחרונה שיהיה לנו עם המלאק. כן? פורים בא לטפל לא עם עמד הר סיני. פורים בא לטפל עם מה שלפני ומה שאחרי. יפה כדרתי. מה קורה לפני? לפני יש שם את המלאק. לפני יש את מסע ומריבה. יש את רפידים שרפו ידיהם מן התורה. מה זאת אומרת רפו ידיהם מן התורה? מה, הם קיבלו תורה שכבר רפו ידיהם מן התורה? כוונה, רפו ידיהם מההשתוקקות לקבל תורה. רפו ידיהם מההתלהבות ללכת לקבל תורה. רפו ידיהם מהדבר הזה שהם רוצים ביחד לקבל תורה. המלאק רוצה לפגוע בויחן ישראל כנגד ההר. זה הבעיה של המלאק. זה המלחמה של המלאק. הוא פוגע בזה שכולנו כאיש אחד, בלב אחד, כן, ממוקדים במטרה, ממוקדים בתובנה הזאת, שכל יש לנו אמון גדול בהנהגה האלוקית, בהנהגה של משה רבנו, ומכוח זה אנחנו הולכים ורוצים לקבל תורה. נכנס שם המלאק באמצע, והוא מתחיל לפוקפק, יש השם בקרבנו, אין השם בקרבנו, נצליח, לא נצליח, זה קשור לעניין הזה של חטא מרגלים, כן, זה חיסרון האמונה. בואו נגדיר את זה בצורה הזאת. יום הכיפורים הוא מתבדד עם החטאים שהם כנגד עבודה זרה. פורים מתמודד עם החטאים שהם כנגד הכפירה. המלאק הוא לא עובד עבודה זרה. המלאק הוא מטיל ספק, הוא כופר. מדובר שם על בעיה בחסרון אמונה, בכפירה, בלצנות, בדברים שהם קשורים לדבר הזה שהאדם לא מאמין שבאמת זה. עכשיו, האמונה היא יותר קשורה לא לזה שאתה מצייר לך את הרוחניות בצורה גשמית. העולם הרוחני שלך הוא דפוק, עם דמיונות, עם יצרים וכל מיני דברים כאלה. זה חטא עבודה זרה. ויש בחינה של עבודה זרה עד היום. רוב החטאים שאנחנו עושים, או חלק מהחטאים שאנחנו עושים, זה קשור סתם, אנחנו עובדי עבודה זרה. במובן, לא במובן של מה שהיה עובדי עבודה זרה, במובן שאנחנו נמשכים לדברים קטנים, נמשכים ליצרים, אין לנו גבורה לזה, אין לנו סבלנות, אין לנו עקשנות, זה הרבה חטאים באמת, זה העבודה של יום הכיפורים. אבל יש גם בעיה שהיא בשורש, שהיא קשורה לכפירה, היא קשורה לחוסר האמונה. חוסר האמונה זה קשור לדבר הזה שכשאתה בא להתכונן, לקבל תורה, אתה לא בא עם באמת אמון גמור, שאתה תוכל לקבל את התורה. כן. והדבר השני, אחרי שקורה מעמד הר סיני, בסדר, קיבלת את התורה. האם אתה מבין את הדבר הזה שהמשמעות של קבלת תורה, שכל החיים שלך משתנים, ששום פינה בחיים שלך לא יהיה פינה ללא קודש, ללא תורה? האם אתה מאמין שאותו קודש הבריך הוא יכול להיות לגמרי ישראל, יכול להיות לגמרי לשרות בעולם? זה גם שאלה. זה גם השאלה הגדולה שכתוצאה ממעמד הר סיני. בסדר, אתה בבית מדרש, אתה לומד זה. אחרי כן בחיים אתה מאמין שכל מה שהיה בבית מדרש יהיה אחרי כן בחיים? זה גם דבר שהוא המבחן של מעמד הר סיני. מעמד הר סיני הוא לא דבר שהוא עומד, לא כל היום נמצאים במעמד הר סיני. לא כל היום אנחנו במדרגה של מעמד הר סיני. כן, אני לא זוכר, לא דיברנו על זה, אני חושב פה בישיבה. כן, למדתי, שפת אמת מדבר בצורה נפלאה על למה קוראים למעמד הר סיני מעמד. כי באמת מעמד הר סיני זה רגע אחד. זה עמדה אחת. החיים, יש הרבה, צריכים ללכת לפני וצריך ללכת מכוח אותו מעמד. מעמד הר סיני זה רגע אחד, זה רגע נפלא של שלמות, זה רגע אחד שהקדוש ברוך הוא נוטע בנו ציורים מופלאים. אבל יש תהליכה אל מעמד הר סיני, ויש את תהליכה ממעמד הר סיני. ופורים אנחנו עובדים על שני הדברים האלה. אנחנו עובדים גם על, על איך ניגשים למעמד הר סיני, וגם אנחנו עובדים מה עושה לנו מעמד הר סיני. אז אנחנו שואלים את עצמנו, מה הכוונה אנחנו עובדים על איך ניגשים? כן, המלאק, העניין של המלאק הוא תמיד, תמיד איפה מופיע המלאק? המלאק מופיע כשעם ישראל עומד לקנות איזושהי מדרגה חדשה, המלאק הוא מצנן אותנו, הוא לא נותן לנו להתלהב או להגיע למקום החדש. בצורה הנלבת שלנו, הוא מקרר אותנו תמיד, שלא להגיע לתחנה הבאה בצורה שלמה. ואז כשאתה שואל את עצמך, הכפרה של יום של הפורים, אני לא יודע אם הייתי קורא לזה כפרה, התיקון של יום של פורים, כן, התיקון של פורים, כן, במה הוא עובד? הוא פוגע במקום יותר שורשי, כן, יש לך חטאים. אז אתה מטפל במעשים שבאמת חטאת. אבל מתי תטפל בשורשים? פורים זה לטפל בשורש. כל נפילה מעשית, בעומק העומקים שלה, אם היית מאמין בצורה שלמה, אם היה לך בהירות של אמונה, לא היית מגיע בכלל לנפילה. לא היה לך ספק מה אתה צריך לעשות. כן, היה לך, זה טיפול שורש. זה טיפול שורש, זה לא טיפול בדבר הבא בפועל. לכן אנחנו יכולים להבין את הדבר הזה שיש משהו בכפרת או בתיקון של פורים שהוא נוגע במקום יותר פנימי, נוגע במקום יותר עליון. וזה חלק גדול מעבודת הפורים. כן, עוד פעם ליצור את הלהט ואת ההליכה והציפייה להתגלות. מה כל חיי הגלות עושים לעם ישראל? 2,000 שנה בגלות, בשביל מה הקדוש ברוך הוא מחזיק אותנו כל כך הרבה שנים? זה לבנות את הציפייה הזאת. כן, לבנות את הרצון הזה, את השאיפה. זה העבודה של הראשונה שיש בפורים. וחלק מבניית השאיפה הזאת, זה באמת לעבוד על הוויכן. כן, זה המצוות האלה שהן כל כך מיוחדות בפורים, למשלוח מנות ומתנות לאביונים. אבל יש עבודה נוספת בפורים, שהיא עבודה מאוד מאוד פנימית, מאוד מאוד עמוקה. היא העבודה של אחרי, מה עושה לנו בעבד הר סיני? כן, איך אנחנו מתקנים את המצב הזה שלא רק אנחנו לא מסיחים את הדעת, אלא שאנחנו, כשאנחנו בואים בפועל, אנחנו רואים בכל, כן, אור אלוקי, כן, כתוב, ולא תטורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם. לפני שאתה מגיע למעמד הר סיני, זה לא תטורו אחרי לבבכם, זו מינות. אתה מסיח את הדעת. אתה לא ממוקד באמונה שלך, שרק באור האלוקי אתה תוכל למצוא את ה... כן, זה כל חייך. אבל יש גם אחרי, לא תטורו אחרי עיניכם. כשאתה מגיע בפועל למציאות, אתה מצליח באמת לרומם אותה. המציאות לא... כן, לא תופחת לך מול הפנים. המלאק, כשהוא אומר לנו לעשות עבירות, זה לא שהמלאק, יש לו יצר לעשות עבירות, אלא זה בנוי בצורה כזאת. המלאק אומר, אין לי אמון שיש משהו אמיתי בעולם. אין לי אמון שיש משהו ששווה מאמץ, ואז אם אלה, אז בשביל מה לך להתאמץ, אז יאללה, תתפרק. כלומר, זה לא זה שיש איזה אנרגיות שמושכות אותך ליצרים או כמה דברים כאלה, לא. זה הכל שלילה כזו, זה הכל לפוק את זה שיש דברים שאתה יכול להתלהב מהם, שיש לזה משהו ששווה מאמץ. זה הבעיה של המלאק. ועל התיקון הזה של מה שאחרי, אני כבר רואה שאנחנו מעריכים בדיבור, וכולנו מתחילים להיות קצת עייפים, אז על התיקון של אחרי, בעזרת השם בפורים לדבר. לא הכרחי, בפורים אין סדר, כן, אפשר גם בזה, אתם יכולים, בפורים מה שנאמר, כל הפשט ידו, אז מה שאתם תרצו, אני עבד שלכם, תשאלו אותי מתי התחתנתי, לא יודע מה אתם יכולים לשאול אותי, אז מה שאתם רוצים, אתם יכולים לקחת לי, לקחת לי, אבל על זה לא הרחבנו, כן, על העבודה של אחרי, שזה בעיקר מבחינת פורים עבודת הסעודה. זה הסעודה. וזה באופן בסיסי, זה לחזור לשורש. וזה לנוק מהעתיד הגדול שלנו. מהעתיד, זה אור העתיד. זה קשור לאור שבעזרת השם יהיה לעתיד לבוא. אז בינתיים שיהיה לנו באמת הכנות טובות לפורים, ובטוח, אני, כמו שאני אמרתי לכם בשבת, אז יש משהו בכל הימים המיוחדים שאנחנו מתכוננים. אבל צריך תמיד לזכור, כשמגיעים ליום, זה לא תלוי בהכנה שלנו. תמיד זה מדרגה שהיא מעבר. כלומר, היום הוא לא תלוי בהכנות, אבל כדאי להתכונן.